קינים, דף חף ג', מתחילים בעזרת השם, פרק שני. אישה, הקדוש ברוך הוא, נתן לה מתנת חינם, זיכה אותה בבן זכר. מגיע 41 יום אחרי שנולד לה בן, עולה לירושלים, הולכת לשוק, קונה קן של שתי עופות, ובאה להקריב את זה בבית המקדש. היא לא החליטה עדיין איזה עוף הולך להיות לעולה, איזה עוף הולך להיות לחטאת מבין השתי העופות האלה שבקן. קן סתומה, זה בעצם המשנה הראשונה פותחת, קן שבזמן שקנו את שתי העופות לא החליטו עדיין איזה תהיה לעולה ואיזה תהיה לחטאת. הזמן הבא שאי אפשר לקבוע את זה, זה רק בזמן של ההקרבה שהכהן יקריב את העופות, אז הוא יוכל להחליט את זאת אני מקריב לשם עולה ואת זאת אני מקריב לשם חטאת. כי הרי זה שתי הזמנים שאפשר לקבוע, או בזמן שקונים את העופות או בזמן שמקריבים אותם, אז פה עדיין לא קבעו. בדרך, מרוב שמחה אולי, מרוב התרגשות, היא לא שמה לב לעופות שפרח ממנה גוזל לאוויר. אחד מהגוזלים פרח וזהו, נעלם. יש פה עכשיו רק גוזל אחד, או שפרח לבין המיתות, זה ממש מקרה טרגי, לצורך ההמחשה כמובן. העוף שפרח, לאן הוא פרח בדיוק? לקן של עופות שהתערבב שם עולה וחטאת, ואין מה לעשות עם הקן הזה, כולם שם הולכות למיטה. עכשיו יש פה עוד אחד שהצטרף לתוך החגיגה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, וגם הוא, עכשיו אנחנו לא יודעים עליו האם הוא חטאת או שהוא עולה, אנחנו לא יודעים אם הוא מהסתומה, מהקן הסתומה שעדיין לא החליטו אם זה עולה או חטאת, אנחנו לא יודעים אם הוא עולה או שהוא החטאת. בקיצור, התערבב פה בתוך כל הערבוב הזה, והוא גם כן דינו למיטה. אז מה עושים אבל עם הגוזל שנשאר? מקרה שלישי, או הכי פשוט שיכול להיות, שמת אחד מהן, אחד מהגוזלות שבקן מת. אבל בתוך, מבין כל שלושת האפשרויות, התוצאה היא תוצאה אחת. היא הלכה והביאה קן של שתי עופות, נשאר לה עכשיו רק עוף אחד. מה עושים? ייקח זוג לשני. אפשר לקחת עוד עוף לגוזל הזה ולשני. אנחנו לא אומרים שכבר נקבע פה הזוג, ואחד מהם יכול להיות או שהוא עולה או שהוא חטאת, ואז אי אפשר לקבוע פה בן זוג אחר. לא. בסדר, נאבד, מת, פרח, אחד מהגוזלים, נשאר גוזל אחד, תביא לו עוד אחד, יהיה לך קן חדש, הכל בסדר. עכשיו, מקרה נוסף אומרת המשנה, פרח מהקן הסתומה הזאת, מהקן שהיא לא פרשה עדיין, מה לעולה ומה לחטאת, לבין הקריבות, לבין קינים אחרות סתומות. זאת אומרת, היה פה שתי נשים לדוגמה, רחל ולאה. רחל ולאה מביאות כל אחת מהם קינים לבית המקדש. האמת, את הדוגמה אנחנו נראה בעזרת השם במשנה ב', בתחילת המשנה. אבל נמשיך רק את התיאור. יש כאן למעשה רחל ולאה. שתיהם היו ביחד בבית החלמה. זכו שנולד להם בן זכר, באותו יום אולי אפילו, והן צריכות באותו יום, ביום 41, ללידת כל אחת מהן, להביא קן של עופות. עכשיו ייתכן שבמהלך הזמן הם גם כן צריכים להביא קן בגלל עוד סיבה, אולי בגלל זיווה שהיה להם באיזשהו שלב, תומת זיווה שהם צריכים להביא על זה, הם עדיין לא הביאו קן בשביל השלמת התארה. הם מביאות עכשיו כל אחת מהן שתי קינים, וכל אחת מהן לא פרשה בתוך הקן, איזה מהם לעולה ואיזה לחטאת. ופשוט אחד מהגוזלים מקן סתומה של אחת, של רחל לדוגמה, פרח לבין הקריבות הסתומות שעומדות להיקרב. תכף נראה את הדוגמה לזה. הוא בעצמו פסול. מה פירוש שהוא פסול? שלא יכולים להתחשב בתוספת שהוא הוסיף לקינים שהוא נכנס לתוכם, כמו שמיד נראה במשנה הבאה. ופוסל אחד כנגד, גם מהקן שמשם הוא יצא, הוא גם כן פוסל אחד כנגד. אנחנו נראה את הכל במשנה ב' במקום להרחיב כאן בסוף המשנה א'. שהגוזל הפורח, פה המשנה מביאה כלל, גוזל שפרח מתוך קן, של קן סתומה, שלא יודעים מי עולה ומי חטאת, הגוזל שפרח ממנו, הוא בעצמו פסול, במקום שהוא נכנס אי אפשר לחשב אותו בתור עוד קורבן שמקריבים, הוא פוסל אחד כנגדו, מהקן שהוא יצא משם, הוא פוסל עוד אחד חוץ ממנו. עכשיו המשנה מפרשת, משנה ב' זה ממש פירוש למה שראינו עכשיו. כיצד? כיצד הדין האחרון שאמרנו במשנה הקודמת, שגוזל שפורח לבין קינים סתומות, הוא פסול והוא פוסל אחד כנגדו. שתי נשים, נדבר על אנשים שהכרנו אותם קודם, שהם היו יחד בבית החלמה, רחל ולאה, כל אחת מהם חוץ מזה שהיא יולדת, היא צריכה להביא עוד קן, אולי בגלל זיווה כמו שאמרנו, אז כל אחת הלכה וקנתה שתי קינים. לזו שתי קינים ולזו שתי קינים. ואף אחת מהן לא קבעה איזה לעולה ואיזה לחטאת. תכן מאוד שזה אפילו מעשה של חוכמה הם עשו בזה. תמיד כשאתה לא יודע, כשאתה לא החלטת מי עולה ומי חטאת, אתה משאיר את זה לכהן, אז זה תמיד יכול לפתור בעיות אם בהמשך יהיה כל מיני ערבובים שאנחנו לא נדע מי יתערבב עם מי ומה יתערבב עם מה, אז כשזה סתומה בדרך כלל זה יותר פשוט להכשיר לפחות חלק מהעופות. טוב, עכשיו ברגע שהם היו התערבבו ביחד, מה פוש התערבבו ביחד? לא הכל התערבב ביחד, אלא פרח אחד, גוזל אחד, מזו לזו. זאת אומרת, נאמר שהם נסו לבית המקדש, אחרי שהם קנו בשוק את הארבע קינים, ושמו את הגוזלים מאחורה. בסדר, בפגש, בספסל האחורי, שם האחורי האחורי, והן עולות, מתכוננות ככה למעמד המאוד מאוד מרגש, שהולכים לעלות לבית המקדש, להקריב את הגוזלים האלה. טוב, הן משוחחות, מתכוננות, אולי אומרות תהילים, אבל מאחורה, בינתיים, אחד מהגוזלים הצליחה להשתחרר מהקן, גוזל אחד של רחל לדוגמה, מתוך שתי הקינים שלה, והוא פרח לתוך שתי הקינים שלה. מה עושים עכשיו? בעצם אנחנו נפרק את כל הגוזלים לגוזלים בודדים, אז בעצם רחל היה לה שתי קינים, כל קן זה שתי גוזלים, אז בעצם היה לה ארבע גוזלים, וללאה גם כן היה ארבע גוזלים. עכשיו, אחרי שפרח גוזל אחד של רחל, נשאר רק שלוש גוזלים. ולאה קיבלה אורח את הגוזל של רחל, אז עד עכשיו היה לה ארבע גוזלים, עכשיו יש לה חמש גוזלים. מה עושים? קודם כל זה המקרה, מה באמת ההלכה? פוסל אחד בהליכתו, כשהוא יצא מהקינים של רחל, היו שם ארבע גוזלים, עכשיו יש שם שלוש גוזלים, אז הוא פוסל עוד אחד, אז יהיה אפשר להקריב רק שתי גוזלים. וחוץ מזה הוא בעצמו פסול, כמו שאמרנו הגוזל הפורח פסול ופוסל אחד כנגדו, הוא בעצמו פסול. מה זאת אומרת שהוא בעצמו פסול? שכשהוא נכנס בתור אורח, כמו שאמרנו, לקינים של לאה, עד עכשיו היה לה שם ארבע גוזלים, עכשיו יש שם חמש גוזלים, אז אנחנו לא נתחשב בחמישי להקריב אותו, אנחנו נקריב רק ארבע גוזלים, שתיים לעולה, שתיים לחטאת. זאת אומרת, זה מה הכוונה שהוא פסול. זאת אומרת, לא שהוא פסול בעצם, אלא אנחנו לא נתחשב בו בתור תוספת. עד עכשיו ללאה היו ארבע גוזלים, אפילו שעכשיו יש לה חמש גוזלים, זה עדיין נחשב כאילו שיש לה ארבע גוזלים. אנחנו נקריב רק ארבע מתוך החמש. מה באמת ההסבר לזה? למה? למה הגוזל הפורח פוסל, והוא בעצמו פסול, הוא פוסל מהקן שלו גם כן אחד. פשוט צריך פה איזה יופי שהמפרשים פה מסבירים ומנתחים את המקרה, מה הסיכוי, הסיכוי היחיד שאפשר להקריב את הגוזלים האלה שהם יהיו קשרים. אז ככה, רחל היו לה ארבעה וללאה היו ארבעה. עכשיו, רחל פרח גוזל אחד, נשארו לה שלושה גוזלים. מהשלושה האלה אתה יכול להקריב רק שניים. אחד לעולה ואת השני לחטאת. את השלישית אתה לא יכול להקריב, למה? כי אם אתה תקריב אותו חטאת, אז מה יוצא עכשיו? שהבן זוג שלו חייב להיות עולה. כי הרי אחד חטאת, אחד עולה. בקן הראשון הקרבת אחד חטאת, אחד עולה. עכשיו את הקן השני הקרבת אחד. הקרבת אחד לחטאת, אז אתה עכשיו מכריע שהגוזל שפרח ונכנס לתוך הגוזלים של לאה, הוא עכשיו הפך להיות עולה. עכשיו, אם הוא הפך להיות עולה, יוצא שלא נכנס פה כן, לא נכנס פה גוזל מכן סתומה. עכשיו בעצם יצא שזה כבר לא נחשב שיצא גוזל מכן סתומה ונכנס לתוך אחד משתי הקינים של לאה. לא, אלא נכנס כאן עולה בתוך הקינים של לאה. זה כבר סיפור אחר. כשנכנס קורבן מפורט, אנחנו יודעים בדיוק איזה קורבן הוא, שהוא קורבן עולה כשהוא נכנס לבין הקינים הסתומות, אז הדין הוא שונה לגמרי. אלא מקריבים כמו הדין הקבוע, עולה שנתערבבה בחובה, אין כשר אלא כמניין עולות שבחובה. ככה למדנו בפרק א' משנה ב', כלל. זאת אומרת, הרי בדוגמה שהזכרנו, שללאה היו לה שתי קינים, ארבע גוזלים, שתיים אמורים להיות עולה, שתיים אמורים להיות חטאת. עכשיו, כשנכנס כאן קורבן עולה לתוך שתי הקינים האלה, לתוך ארבע גוזלים האלה, אני לא יכול להקריב יותר משתיים, אם נכנס עולה לתוך הגוזלים האלה, לא יכול להקריב יותר משתיים לעולה. אבל שתיים לחטאת אני לא יכול להקריב בכלל, ולא יכול להקריב יותר לעולה, כמו הכלל שראינו בפרק הקודם במשנה ב'. אז אם כן, לאה הפסידה שתי חטאות, כי אי אפשר להקריב לקורבנות חטאת. עכשיו, בסדר, מה אכפת? אז נפסיד את לאה שתי חטאות, מה עדיף לך להפסיד את רחל? אחד מתוך הקינים שלה? התשובה היא כן. אומר בספר תפארת ישראל, אחד מהמפרשים על המשניות, הוא אומר פשוט מאוד, מי זאת שאשמה באיזשהו מקום, שלא מספיק השגיחה על העופות שלה? זאת רחל. גברת רחל, עם כל הכבוד, אנחנו באמת מעריכים אותך שאת מביאה קורבנות לבית המקדש, זה נפלא ביותר. את לא יכולה אבל להשגיח על הגוזלים שלך שלא יתופפו ממקום למקום? תשגיחי עליהם, שלא יצאו מהקן. קשור את הכנפיים, משהו. זה שהיא תופף, זה שרחל לא מספיק השגיחה, מסתבר יותר שהיא צריכה לספוג יותר במקרה הזה. זאת אומרת, עדיף שאנחנו נפסיד לרחל, מאשר שנפסיד ללאה. לכן עדיף לנו לומר שלא יקריבו את השלישי שנשאר לרחל, כדי שלא נקבע אותו בחטאת, כי אם נקבע אותו בחטאת, יוצא שמה שפרח היה עולה, ואז יהיה לזה דין של עולה שפרח לבין החובות. אמרנו שחובות זה הכוונה קינים של אחד חייב להיות חטאת ואחד חייב להיות עולה, שזה בעצם המקרה שלנו של העופות הקן הסתומים. בעצם יצא פה שזה ייחשב כמו עולה שפרחה לבין שתי חובות, שתי קינים סתומות, שאז אנחנו נהיה חייבים להקריב רק שתי עולות ושתי חטאות ייפסדו. לכן אנחנו פשוט מאוד מעדיפים לומר שאנחנו נקריב רק אצל רחל רק שתיים, אחד לעולה ואחד לחטאת, אבל השלישי ייפסל, לא נקריב אותו. זה בעצם ההסבר. זה בעצם ההסבר למה שאנחנו מקריבים דווקא שתיים. עכשיו, דבר נוסף, אם תקריב את השלישי בתור עולה, לא בתור חטאת, אלא תקריב אותו עולה, אז יהיה לך בעיה הפוכה. כי אז יוצא שמהקינים של רחל הקריבו שתי עולות. ואז למעשה, זה שפרח נקבע בתור חטאת. אותו דבר, רק הפוך. אם אתה תקריב את הבן זוג של זה שפרח בתור עולה, אז זה שפרח עכשיו אנחנו יודעים ודאי שהוא חטאת. אז הדין שלו כמו חטאת שפרחה לבין חובות, שאז הדין הוא שמקריבים, אם פה יש לנו שתי חובות, אז מקריבים רק שתי חטאות ושתי עולות אי אפשר להקריב. אז גם זה אנחנו לא נעשה. אז מה אנחנו כן עושים? אנחנו מקריבים בקן של רחל רק שניים, אחד לעולה ואחד לחטאת. אז אם כן, יוצא שברגע שאנחנו לא מקריבים את הבן זוג של זה שפרח, אז זה שפרח נשאר עדיין גוזל, שזה ספק האם הוא חטאת או שהוא עולה. עכשיו אנחנו נעבור לקן של לאה. אחרי שהסברנו למה בקן של רחל מקריבים רק שניים ולא שלושה, עכשיו נעבור בקן של לאה למה מקריבים ארבעה ולא חמישה. בקן של לאה, שעכשיו יש בו בסך הכל חמש גוזלים, חמישה גוזלים, אנחנו מקריבים רק ארבעה גוזלים. למה? אפילו שהגוזל החמישי שנכנס פה לתוך הקן, הוא גם כן לא הכריעו בו עדיין האם הוא עולה או שהוא חטאת, כי הרי את הבן זוג שלו הרי לא הקריבו בסוף. בכל זאת הוא לא קרב לא לחטאת ולא לעולה. אבל בזכות זה שאנחנו לא קבענו האם הוא חטאת או עולה זה שפרח, לפחות ארבע גוזלים בקן שלה אפשר כן להקריב. שניים לחטאת, שניים לעולה. את הגוזל החמישי אנחנו לא נקריב, לא לחטאת ולא לעולה, כי מה באמת הבעיה? למה לא? כי יש פה חשש, אולי זה לא, כשאתה תקריב את החמישי, יש פה חשש, אולי החמישי הזה, זה לא החמישי באמת. אנחנו הרי לא יודעים, יש פה הרי חמש גוזלים עכשיו, אנחנו יודעים בטוח שאחד מתוך החמישה גוזלים פה זה מהכינים של רחל, אבל אנחנו לא יודעים איזה מתוך החמישה. עכשיו אחרי שהקרבנו שניים לחטאת, שניים לעולה, נשאר לנו אחד, זה לא בוודאי שהאחד הזה זה זה שהגיע פה בתור אורח מהכן של רחל, לא חייב להיות, אולי זה באמת מהכן של לאה. ואם עכשיו תקריב אותו לחטאת, יכול להיות שהקרבת פה ללאה שלוש חטאות. וזה אתה לא יכול לעשות, כי הרי לאה חייב שיהיה לה שניים לעולה, שניים לחטאת. ויכול להיות שאחד מבין העולה שהקרבת ללאה, בעצם הקרבת את האורח שהגיע לפה, ויוצא בעצם שעכשיו כשאתה תקריב, אם אתה עכשיו תקריב פה, תקריב שלוש חטאות, יכול להיות שבעצם מה שיהיה, הקדוש ברוך הוא יודע את האמת, יכול להיות שבעצם מה שעשית פה, זה שהיה פה שתי קינים, שהיית צריך להקריב שתיים עולה, שתיים חטאת, והקרבת פה בעצם שלוש חטאות, מתוך אותם שתי קינים. מי אמר לך שאת החמישי שהקרבת זה האורח, אולי הוא בעצם שלישי מבין הארבע המקוריים שהיו פה, לכן זה אי אפשר לעשות. אותו דבר גם אם תקריב את החמישי עולה, אז עוד פעם יצא שהקריבו פה שלוש עולות, יכול להיות שזה שלוש עולות מאותם ארבע גוזלים שיכולים להקריב שתיים עולה ושתיים חטאת. אז אם כן, מה שהדרך היחידה לעשות זה שגוזל שפורח מכינים סתומות לתוך כינים הסתומות אחרות, פוסל גוזל אחד מהכינים שהוא יצא מהם, וגוזל אחד אי אפשר לחשב אותו בתור גוזל תוספת בכינים שהוא נכנס אליהם. זה הכוונה, גוזל הפורח, פסול ופוסל אחד כנגדו, מה שלמדנו בסוף המשנה הקודמת, שזה בעצם היה הסבר של זה במשנה שלנו. עכשיו, זה איכשהו הצלחנו בסייעתא דשמיא להסתדר עם אותו גוזל סורר שברח מהכינים של רחל ונכנס לתוך הכינים של לאה. עכשיו אנחנו צריכים להתמודד עם בעיה רשלנית יותר. אם במהלך הדרך עדיין לירושלים, אנחנו כבר פתרנו את הבעיה, אבל אם הבעיה הגדולה יותר, שחוץ מזה שפרח גוזל מהקן של רחל לקן של לאה, לאה הייתה אותה ברת מזל שלא השגיחה טוב על הקינים שלה, ופרח לה גם כן חזרה לקן של רחל. זאת אומרת, גוזל אחד מהקן של רחל פרח לקן של לאה, וגוזל מהקן של לאה פרח לקן של רחל. אנחנו לא יודעים, אולי זה אותו גוזל שפרח מהקן של רחל חזר לקן של רחל, לחברים שלו. אולי בעצם היה פה, איך שקוראים לזה, עסקת חילופי שבועים, אולי פשוט יש פה מישהו אחר, כן, המחשה כמובן, אולי פשוט מתוך הקינים האלה, עכשיו הלך מישהו שהיה בבסיס של הארבע גוזלים, הלך עכשיו לקן של רחל. אז מה עושים אז? אומרת המשנה, אם חזר גוזל אחד מהקינים של לאה לקינים של רחל, אז אם כן יוצא בעצם שעכשיו יש פה לכל אחת ארבע גוזלים. לרחל יצא אחד, אבל הגיע אליה גם אחד. אז, וגם לאה אותו דבר, אז יש להם כל אחד מהם ארבע גוזלים. מה עושים אז? פוסל אחד בחזירתו. זאת אומרת, נפסל פה גם לרחל וגם ללאה. זאת אומרת, גם רחל עכשיו יכולה להקריב רק שניים, וגם לאה יכולה להקריב רק שניים. למה באמת מקריבים רק אחד לעולה ואחד לחטאת, גם לרחל וגם ללאה? כי אנחנו חוששים, אולי הגוזל שפרח מרחל ללאה נשאר אצל לאה, ומי שפרח מלאה אצל רחל זה מבין הגוזלים המקוריות שהיה אצל לאה, שעכשיו הוא אצל רחל. עכשיו, אם אתה תלך ותקריב מאחת מהן, או מרחל או מלאה, אתה תקריב שתי חטאות, אולי החטאת שהקריבו אצל רחל לדוגמה, אולי אחת מהם היא בכלל מהגוזל של לאה. והרי גם לאה תקריב עכשיו שתי גוזלים לפי זה. אז היא בעצם יוצא שרחל הקריבה גוזל אחד לחטאת שלה, גוזל אחד לחטאת של לאה. ולאה גם הקריבה הרי שתי חטאות, אז יוצא שבסך הכל אולי לאה הקריבה שתיים מתוך הכינים שלה לחטאת, ועכשיו השלישי שרחל מקריבה בשבילה גם כן לחטאת, יוצא שיקריבו בשבילה שלוש גוזלים לחטאת מתוך ארבע גוזלים, כשצריך להקריב שתיים לעולה ושתיים לחטאת, יקריבו לה שלוש לחטאת. לכן עדיף שלא יקריבו את השלישי הזה. אותו דבר גם אי אפשר להקריב בשביל אחת מהם שתי עולות. אתה לא יכול להגיד שכל אחת תקריב שתי עולות. למה? כי אולי רחל שמקריבה שתי עולות, אחת היא שלה, והשנייה בעצם זה מהגוזל שהגיע מלאה, והיא תקריב אותה לשם עולה, והרי לאה גם כמקריבה שתי עולות, יצא יכול להיות שהשתי עולות שלאה תקריב, זה שתי עולות מהכינים של הבסיס שהיו אצלה כל הזמן, ויוצא שבעצם מתוך ארבע גוזלים היא מקריבה שתי עולות, ורחל הקריבה בשבילה את העולה השלישית, ובעצם יוצא שבמקום להקריב שתיים לעולה ושתיים לחטאת, היא מקריבה בעצם שלוש לעולה. לכן, מכיוון שאי אפשר להקריב משתי כינים שלוש עולות, אלא רק שתי עולות, אז לא מקריבים אלא חטאת ועולה לרחל וחטאת ועולה ללאה. זה למעשה ההסבר של המקרה שאמרנו ברגע שהוא חזר חזרה. זאת אומרת, היה פה גוזל אחד שיצא מרחל ללאה וגוזל אחד שיצא מלאה לרחל, אז אנחנו אומרים שזה בעצם חוזר למצב כזה שמקריבים רק כן אחד לרחל וכן אחד ללאה. עכשיו, מה היה הדין? אם מדובר פה בבלגן אחד גדול, בזמן שהם פשוט מאוד עלו לירושלים, לא היה מקרה בודד של אחד שפרח אחד מרחל פרח ללאה ואחד מלאה פרח לרחל. לא, פשוט התבלבלו שם, אחד פרח לשני והשני פרח לראשון, וככה במשך כל הדרך הלכו וחזרו וחזרו והלכו, ומגיעים לירושלים, מגלים שהלך שם סיסו ושמחו אחד גדול בתוך הכינים האלה של רחל ולאה. מה עושים אז? אין פה שום בעיה. אין פה שום הבדל. פרח וחזר ופרח וחזר ופרח כמה וכמה פעמים, לא הפסיד כלום ממה שהיו מקריבים אחרי פעם ראשונה שפרח מרחל ללאה ומלאה לרחל, שאפילו אם כל הארבע כינים הן מעורבות זו בזו, הן פחות משתיים. יש כלל שאם יתערבבו כינים של סתומות אחד בתוך השני, אנחנו מקריבים שתיים לעולה ושתיים לחטאת מתוך כל התערובת. אז לכן אנחנו מתייחסים לזה כמו פשוט תערובת של של קינים ביחד. ברגע שיש פה תערובת של קינים, מקריבים שתיים לעולה ושתיים לחטאת. זאת אומרת, אם יש לנו פה שתי נשים שכל אחת מהם היה לה שתי קינים, אז כל אחת יש לה בעצם ארבע גוזלים, ביחד זה שמונה גוזלים, אז אנחנו מקריבים חצי מתוך כל מה שהם הביאו, אנחנו מקריבים רבע, זאת אומרת חצי מתוך החצי למעלה וחצי מתוך החצי למטה, חצי לשם עולה וחצי לשם חטאת, ואז זה בוודאי יהיה בסדר, אז זה בוודאי יהיה כשר בכל מקרה שרק יכול להיות. כמו שכבר ביארנו את זה במקומו לגבי חטאת ששתי נשים שהתערבבו ביחד, לגבי קינים ששתי נשים שהתערבבו ביחד. משנה ג', לזו אחת, אם לאישה אחת יש רק כן אחד, ולזו שתיים, אישה שנייה יש לה שתיים, ואישה שלישית לזו שלוש, ולזו ארבע, ולזו חמש, ולזו שש, ולזו שבע, יש פה שבע נשים, אחת יש לה כן אחד, השנייה שתיים, וכן על זה הדרך עד שבע. כולם מביאים קינים סתומות. זאת אומרת, לא יודעים איזה עולה, איזה חטאת, והוא כן, והכהן כבר יחליט מה יהיה לעולה, מה יהיה לחטאת. ופרח גוזל מן הראשונה לשנייה. פה באמת היה דבר מעניין מאוד. הם יושבים, ואחת אחרי השנייה, יש פה את שבע נשים, יושבות אחת ליד השנייה, כל אחת יש לה את החבילה של הכינים שלה, אחת יש לה כן אחד, השנייה יש לה שתי כינים, השלישית שלושה כינים, הרביעית ארבעה, החמישית חמישה, השישית שישה, השביעית שבעה כינים. עכשיו, אותם עופות, בהלך הדרך, אולי היה להם משעמם, החליטו שכל אחת הולכת לבקר אצל השכנה שלה. אז ככה, מהכן שהיה לה רק כן אחד, יצא גוזל אחד, נכנס לכן של זאת שהיה לה שתיים. מזאת שהיה לה שתי קינים, יצא גוזל אחד, נכנס לזאת שהיה לה שלושה. מזאת שהיה לה שלושה, יצא אחד, נכנס לזאת שהיה לה ארבעה. מזאת שהיה לה ארבעה, יצא אחד, נכנס לזאת שהיה לה חמישה. מזאת שהיה לה חמישה, יצא אחד, נכנס לזאת שהיה לה שישה. ומזאת שהיה לה שישה, גם כן פרח אחד ונכנס לזאת שהיה לה שבעה. זה היה רכבת אווירית. מה עושים עכשיו? אז אומרת המשנה, כן, כמו שאמרנו, ופרח מן הראשונה לשנייה ולשלישית ולרביעית ולחמישית ולשישית ולשביעית. מה הדין עכשיו? כמובן, כל אחד פסל ופוסל, כמו הכלל שאנחנו יודעים. מהקן הראשונה, ברגע שיצא אחד, הוא בעצמו פסול עכשיו, זאת אומרת, הוא לא מוסיף שום דבר לקן של השתיים, אבל גם הבן זוג שלו, הגוזל השני, גם כן נפסל. זאת אומרת, זאת שהיה לה קן אחד, יכולה ללכת הביתה, לא נשאר לה עכשיו עופות. אחד פרח והשני נפסל ברגע שאחד פרח לקן השני. עכשיו, מהשני לשלישי, גם כן, נפסל לה מהשני אחד, אז יש לה עכשיו, היה לה שניים, עכשיו יש לה רק קן אחד, נחשב לה, כי מהקן השני, זה שנשאר נפסל, וכמובן אי אפשר לחשב אצלה את זה שנכנס אצלה, כי זה שנכנס אצלה הוא פסול, וכן על זה הדרך. זאת אומרת, מה שהיה עד עכשיו אחד, אין עכשיו כלום, מה שהיה עכשיו, עד עכשיו שתיים, יש עכשיו אחד, מה שהיה שלושה, עכשיו יש רק שניים, ככה כל אחד יורד אחד. חוץ מבשביעי, שהוא ממנו לא יצא כלום, כי רק נכנס אליו, אבל לא יצא ממנו אף אחד. עכשיו, במהלך הדרך, אחרי שכבר כולם עברו אחד לשני ולשלישי ולרביעי, הדרך עדיין הייתה ארוכה, אולי איזה פקק תנועה או משהו, אפשר לדעת. הם החליטו חזרה שעכשיו חוזרים. מהשבע הלך לשש, מהשש הלך לחמש, מהשש לארבע, מארבע לשלוש, מהשלוש לשתיים, מהשתיים לאחד. מה עושים עכשיו? אותו דבר. מכל אחד שיצא ממנו אחד, נפסל אחד, וזה שיצא, הוא בעצמו לא מוסיף כלום לאיפה שהוא נכנס אליו. זה מה שאומרת המשנה. וחזר. כל אחד מהם פוסל אחד בהליכתו ואחד בחזרתו. מה התוצאה פה? אחרי שכבר הוא גם חזר, אז ככה. מהשביעי ירד עכשיו אחד, עכשיו כבר נהיה רק שש. מהחמישי גם כן ירד. זאת אומרת, עכשיו, מהשביעי היה שבע טובים, עכשיו יש רק שש טובים. אבל מכל השש הראשונים כבר ירד לכל אחד מהם אחד בזה שהוא הלך. עכשיו כשחוזר חזרה אחורה מהשש לחמש ומחמש לארבע, יורד עוד אחד. אז זאת אומרת, יורד לכל אחד מהם כבר שתיים. אז זה שהיה אחד כבר בזמן לא נמצא פה בתמונה. עכשיו, זה שהיה לו שתיים, עכשיו כבר אין לו כלום. זו האישה שהיה לה שתי קינים, עכשיו אין לה כלום, כי אחד הלך לאחד, והשני הלך לשלוש. אז זה נפסד. עכשיו, זאת שהיה לה שלוש, נשאר לה אחד. זאת שהיה לה ארבע, נשאר לה שתיים. זאת שהיה לה חמש, נשאר לה שלוש. וזה שהיה לה שש, נשאר לה ארבע. זאת שהיה לה שבע, נשאר לה שש, כי ממנה רק אחד יצא. נכנסו אליה, אבל יצא ממנה רק אחד, אז נשאר לה שש. וזה מה שאומרת המשנה. הראשונה והשנייה אין להם כלום. השלישית יש לה עכשיו כן אחת, כי ירדו לה שתיים. גם הרביעית ירדו לה שתיים, אז יש לה עכשיו שתיים. החמישית גם ירדו לה שתיים, אז יש לה עכשיו שלוש. והשישית, שגם ירדו לה שניים, יש לה עכשיו ארבע. לעומת זאת השביעית ירד לה רק אחד, כי לא יצא מהשביעית רק היא לא יצאה מהשביעית למישהו אחר פעם ראשונה, רק בפעם השנייה, כשחזרו, יצאה מהשביעית לשישית, אז נשאר לה, שירד לה רק אחד, אז יש לה שש. וכאן עדיין לא הסתיימה הדרך, ולא הסתיימו ההליכות והחזירות, אלא שוב פעם פרח מהשלישית לרביעית, ומהרביעית לחמישית, והחמישית לשישית, והשישית לשביעית, ועוד פעם חזר מהשביעית לשישית, מהשישית לחמישית, ומהחמישית לרביעית, ומהרביעית לשלישית. מה התוצאה עכשיו? גם פה, פוסל אחד בהליכתו ואחד בחזירתו, אז יורד ארבע. אז מהאחד, שתיים, שלוש, ודאי אין כלום. וגם ברביעי עכשיו כבר אין אף אחד מהם שהוא קשר. מה נשאר? רק החמישית יש לה אחד, השישית יש לה שניים, השביעית יש לה חמש. למה? כי מהשביעית ירדו רק שלוש. כי בפעם הראשונה, כשהלכו לשביעית, הרי מהשביעית לא חזר, וגם בפעם השלישית, תמיד כשהולכים מהסכום הנמוך לסכום הגבוה, אז השביעית בעצם אין לו לאן ללכת, אז ממנו לא יורד. אז מהשביעית בעצם לא ירד גם שלוש, ירד רק שניים. אז לכן נשאר אצלו חמש. ההסבר הוא מאוד פשוט, למה רק השביעית תמיד יורד אצלו באחד פחות. כל הלוך וחזור יורד בשביעית, ובסכום הכי גבוה תמיד יורד ממנו רק אחד. לעומת השאר שיורד מהם שניים. למה? כי ממנו, כשהולכים, לא, ממנו לא הולך אף אחד, רק כשחוזרים יוצא ממנו אחד. לכן ממנו תמיד מתוך הליכה וחזרה יורד רק אחד. אז כשירד כאן ארבע מכל אחד, בגלל פעמיים הלוך חזור, אז ממנו יצא רק שתיים, כי אצלו רק היה את החזור, אצלו לא היה את ההלוך, כמו שביארנו. ובזה לא הסתיימו עדיין ההליכות והחזירות. פרח מהחמישית לשישית ומהשישית לשביעית, וחזר מהשביעית לשישית ומהשישית לחמישית, פוסל אחד בהליכתו ואחד בחזירתו, אז יוצא שהחמישית והשישית כבר אין להם כלום מתוכם להקריב. והשביעית נשאר לה, יש לה עדיין ארבע קינים להקרבה, כי תמיד רק מחשבים את מה שיצא מהשביעית, ומהשביעית יצא רק מתוך השש פעמים, רק שלוש פעמים, שלושה פעמים, כי הרי כשתמיד היה את הדרך מהסכום הנמוך לסכום הגבוה, אז מהשביעית לא יצא אף אחד, כי הוא הגבוה ביותר, רק כשיצאו מהגבוה לנמוך, אז יצא מהשביעית, ומכיוון שזה היה שש פעמים, שלוש פעמים הלא חזור, והוא יש לו רק את החזור, אז בעצם ירד ממנו רק שלוש עופות, אז היה לו שבע, נשאר אצלו ארבע קינים להקרבה. אבל על החלק האחרון יש דעה שחולקת. ויש אומרים, השביעית לא הפסידה כלום. בפריחה של הסט של הלא חזור הפעם השלישית, זאת שהיה לה שבע קינים לא הפסידה בפעם הזאת שום דבר, ולכן נשאר אצלה חמש קינים טובות. למה? כי משאר הקינים, הרי הכל נפסל. כל השש נשים שאחת הביאה אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, הכל פסול עכשיו הרי. אז אין שום סיבה בפעם הזאת עכשיו לפסול את הקינים האלה שנמצאים עכשיו אצל בעלת השביעית. למה? כי הרי מה כל הסיבה שאנחנו פוסלים את האחד כנגדו? זאת אומרת, למה תמיד שגוזל פורח לקינים אחרות, אנחנו פוסלים גם במקום שנשאר, אנחנו פוסלים את זה שכנגדו, כי אנחנו חושבים שמה הגוזל שפרח, יקריבו אותו לשם עולה או לשם חטאת, ואז אי אפשר להקריב את זה שכנגדו. אבל כאן כשכל הגוזלים הרי פסולים ואף אחד מהם לא מקריבים, אז זה שנשאר אצלו בעלת, זאתי שהייתה בהתחלה בעלת השבע, לא נפסל אצלה. עכשיו, באמת המפרשים מסבירים שהיה אמור להיות שכל השבע שלה היו קשרים, כי אין שום סיבה לפסול פה שום דבר, כי הרי אף אחד מבין כל הקינים האחרים לא קרב, אלא הסיבה היא פשוט מאוד, תפארת ישראל מסביר שמכיוון שהראשונים כבר נדחו, אז הם כבר נשארים דחויים. יש עוד הסברים על זה, אבל על כל פנים נשאר בזה. ואם פרח מבין המיטות, אם פרח גוזל מקינים שהדין שלהם שהם הולכים למיטה, לכולן, לא משנה לאיזה כן, הרי כולן ימותו. אם גוזל אחד שדינו למות נכנס לתוך, כן, לתוך איזשהו כן אחר, אתה לא יכול להקריב אף אחד מהגוזלים האלה, כי כל אחד יכול להיות שהוא הכן שדינו למיטה, יכול להיות שהוא הגוזל שדינו למיטה, לכן כולם ימותו. שנה ד', כן סתומה, כן שפרישו אותה, שאחד ממנו אמור להיות עולה ואחד חטאת, ולא פרשו איזה לעולה ואיזה לחטאת עדיין. וכן מפורשת, ולצידה יש כן אחרת, ששם פרשו זאת לעולה וזאת לחטאת. פרח מן הסתומה למפורשת, גוזל אחד שעדיין לא הוחלט אם הוא חטאת או עולה, פרח לתוך כן מפורשת. עכשיו פה אנחנו מדברים שהכן המפורשת הזאת היא מפורשת, זאת אומרת אמרו מי עולה ומי חטאת ואחרי זה הם התערבבו, ואנחנו לא יודעים עכשיו מי עולה ומי חטאת, ולכן מה הדין של עולה וחטאת שהתערבבו? הם שניהם הולכים למיטה. אתה לא יכול להקריב אף אחד מהם, תקריב אותו לעולה, אולי הוא חטאת, אתה לא יכול להקריב. עכשיו כשהתערבב פה מהסתומה, גם הסתומה דינה למיטה עכשיו. פרח מן הסתומה למפורשת, אז הוא דינו למיטה, אבל בסתומה ייקח זוג לשני, כי הגוזל שנשאר שם כשר עדיין. מהכן הסתומה, אז הביאו לו עוד גוזל, והקריבו שתי גוזלים, אחד לעולה ואחד לחטאת. עכשיו, חזר גוזל מהתערובת של כל אלה שדינם למיטה, נכנס לתוך הסתומה, או שפרח מן המפורשת ראשון, או שבהתחלה פרח גוזל מהכן המפורשת, שדינם שם כולם למיטה, לתוך הסתומה, אז לא משנה ככה או ככה. עצם זה שיש פה גוזל אחד בתוך התערובת, שדינו למיטה, כל הגוזלים פה דינם למיטה, כי אתה לא יודע על כל אחד מהם, אם הוא הגוזל שדינו למיטה או לא. הרי כולן ימותו. משנה ה', חטאת מכאן ועולה מכאן. צד ימין יש עולת חטאת, יש עוף של חטאת, צד שמאל יש עוף של עולה. וסתומה באמצע, ובאמצע יש כן סתומה, שלא יודעים עדיין מי פה מביניהם עולה ומי פה ביניהם חטאת, אפשר להחליט עכשיו, בזמן ההקרבה. פרח מן האמצע, מהכן הסתומה, לצדדים, אחד הילך ואחד הילך. מהסתומה פרח אחד לכיוון החטאת ואחד לכיוון העולה. עכשיו הם מעורבים. לא הפסיד כלום. למה? אלא כשמקריבים אותם, הכהן יאמר, זה שהלך אצל חטאת, אני עכשיו קובע שהוא יהיה חטאת, וזה שהלך אצל עולה, אני עכשיו קובע, אצל עולות, עכשיו אני קובע שהוא יהיה עולה. אני רוצה בעצם, היה פה סתומה, זה שהלך לחטאת, אנחנו אומרים, נכון, אתה באמת יהיה חטאת, זה שהלך לעולה, אנחנו אומרים, אתה באמת יהיה עולה, ואז אלה עושים אותם לחטאת, ואלה עושים אותם לעולה, והכל על מקומו בשלום. הבעיה מתחילה עם חזר, גוזל מכל צד, ובאו בחזרה להם. עכשיו אנחנו לא יודעים האם זה אותו אחד שהלך עכשיו חזר או שזה אחר. עכשיו הם מורבבים. האמצעים ימותו, כי יכול להיות שהתערבבו פה שתי העופות שכבר הופרשו מלכתחילה, וכבר ידענו שזה חטאת וזה עולה. עכשיו הם התערבבו, חטאת שהתערבבה בעולה, אתה לא יכול להקריב לא את החטאת ולא את העולה, כי אתה לא יודע אם זה חטאת, אולי אתה לא יודע על זאת שאתה לוקח בתור חטאת, אולי היא עולה, אז אי אפשר להקריב אותה. בקיצור, שתיהם ימותו. האמצעים. עכשיו, אלו שבצד יקרבו, אלו שבצד, כל אחד יקרב לפי משהו, אלה של החטאות יקרבו חטאות, ואלה של בצד העולות יקרבו עולות. זאת אומרת, אלה שנמצאים עדיין בצדדים, יש צד אחד שהכל שם אמור להיות חטאת, ויש צד אחד שהכל אמור להיות עולה, אז אתה מקריב את אלה לחטאת ואת אלה לעולה. אם חזר מהאמצע בחזרה לצדדים, או שפרח גוזל אחד מן האמצע לצדדים. זאת אומרת, אם מהאמצע, שכל אלה שבאמצע דינם למיטה, פרח אחד לצד זה ואחד לצד זה, הדין שכולם למיטה. אבל אפילו אם פרח גוזל אחד מהאמצע לצד ימין, ואחרי זה עבר לצד שמאל אותו גוזל, גם כן אותו דבר. דינם של כולם, הרי כולם ימותו, כי כל אחד יש ספק, אולי יש מהם מהחטאת המפורשת, אולי יש מהם מהעולה המפורשת, אתה לא יודע מי מהאמצע יצא, לצד ימין, אם זה חטאת או שזה עולה. ואחרי שהולך לצד ימין ופרש אחד מימין לצד שמאל, מאלה שהיו בעולה, פרש לצד, לחטאת, אתה לא יודע אם פרש אחד אותו אחד שהיה באמצע פרש לצד ימין, אתה לא יודע אם הוא היה חטאת או עולה. ועכשיו ממה שפרש לצד ימין, אתה לא בטוח שזה שפרש לצד שמאל זה אותו אחד, אולי זה אחר. אז לכן אתה לא יודע מי פרש עכשיו לצד השני של שמאל. אז אם כן, שני הצדדים, עכשיו אתה לא יודע מה איתם, אז כל אחד מהם ספק, אולי הוא מאלה שדינם למיטה, ולכן כולם ימותו. עכשיו אומרת המשנה לסיום הפרק, כלל חשוב מאוד. כשמביאים זוג של עופות, מביאים כן, זה חייב להיות עקבי. או שאתה מביא את הכן, שתיהם, תורים, או שאתה מביא את הכן, שתיהם בני יונה. אתה לא יכול להביא בתוך כן אחד לעשות גיוון, להגיד אחד יהיה לתור ואחד בן יונה, כי הרי זה שתי יונים שונים לגמרי. תור זה סוג אחד של יונה, ומה שקוראים לו יונה זה סוג אחר של יונה. את התור אנחנו מביאים כשהוא גדול, את היונה אנחנו מביאים כשהוא גוזל, בן יונה. עכשיו, אתה לא יכול לקחת אחד גדול, אחד קטן, אחד תור, אחד בן יונה בתוך כן אחד, אלא אין מביאים תורים כנגד בני יונה. אתה לא יכול להביא בקן של יונים, להביא אחד מהם תור. ולא בני יונה כנגד תורים. בקן של תורים אתה לא יכול להביא בן יונה. שתי תורים או שתי בני יונה, זה מה שצריך להביא. כיצד? האישה שהביאה חטאתה, בחרה להביא את החטאת תור. אז נקבע שגם העולה צריך להיות תור. כי החטאת לפי תנא קמא זה מה שקובע, כי הפסוק אומר, בן יונה או תור לחטאת וכיפר. זאת אומרת, החטאת הוא העיקר הכפרה, והוא זה שקובע מה שמביאים חטאת, לפי תנא קמא זה העיקר. זה מה שקובע שכך צריך גם להיות העולה. לכן, אם הביאה ועולתה בן יונה, זה לא טוב. כי את העולה היא הייתה צריכה גם להביא תור, לכן תכפול ותביא עולתה תור, כדי שהעולה יהיה אותו סוג כמו החטאת. ואם זה הפוך, אם הביאה עולתה תור וחטאתה בן יונה, אפילו אם העולה הייתה הראשונה, לא משנה, מי שקובע פה זה החטאת, לכן תכפול גם פה ותביא את עולתה בן יונה. לפי בן עזאי, הוא חולק על תנא קמא, הוא אומר, הולכים אחר הראשון. אם הביאה ראשון עולה, הביאה אותו מתור, אז את החטאת היא גם תביא תור, לא משנה אם זה חטאת או עולה. מי שהיה ראשון, מה שהביאו ממנו, אם זה תור או בן יונה, ככה הביאו את השני גם. האישה שהביאה חטאתה ומתה לא הספיקה להביא גם את העולה. אין בעיה, יביאו יורשים עולתה. למה? הנכסים שלה השתעבדו להקדש ועולה, אפשר גם להביא אחרי מיטה. אבל אם הביאה עולתה ומתה, לא הספיקה להביא את חטאתה, זה כבר לא יביאו יורשים חטאתה, כי חטאת שמתו בעליה, אי אפשר להקריב דינה למיטה. רש"י כותב מסכת מעילה, שכבר בעליה נתכפרו בעצם זה שהם מתו, המיטה מכפרת עליהם, הם לא זקוקים לעוד כפרה. אדרן הלך, פרק שני, פרק כן סתומה, ועד כאן דף כ"ג.